בנות שלי, הגעתן לכאן בחירוף ולא סתם. ערב מאוד מאוד גדול היום. הערב הזה, כ"ה באדר, הוא יום בריאת העולם בציור. מה הכוונה? יש מחלוקת מאוד גדולה בגמרא, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר, העולם נברא בכ"ה באלול, ואז היום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השביעי יוצא ראש השנה, בריאת האדם. רבי יהושע אומר, העולם נברא בכ"ה באדר, הערב ממש, והאדם נברא בראש חודש ניסן, מוצאי שבת הקרוב שנדבר עליו המון. מה זאת אומרת שלא יודעים מתי העולם נולד? מה אנחנו נולדנו בתימן שלא היו תאריכים? מה אנחנו חוטים? למה יש מחלוקת באשר לתאריך בריאת העולם? בואו נקרא את המילים הכי יפות בעולם של הרבי מלובביץ'. ויש שתי דעות על זמן בריאת העולם. דעת רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, ודעת רבי יהושע שבניסן כ"ה באדר נברא העולם. והבריאה בפועל הייתה בתשרי, והמחשבה לברוא את העולם הייתה בכ"ה בניסן. מה ההבדל בין הבריאה בפועל ביום כ"ה באלול, בריאת העולם, לבין הבריאה במחשבה? עכשיו תקשיבי טוב, כי אני נותנת לך שיעורי בית לערב הזה, מדהימים ומופלאים. ויש הבדל בין ראש השנה של ניסן לבין ראש השנה של תשרי. כי בראש השנה של תשרי נברא הכל בפועל, בגבול ומידה והנהגת הטבע. אבל בכ"ה באדר נברא המעל לטבע, המשכת אור לבלי גבול, אני אסביר, שלמעלה מהעולמות. וההנהגה הניסית שלמעלה מהטבע נבראת בכ"ה באדר. ולכן בריאת העולם הייתה בתשרי, אבל יציאת מצרים הייתה בניסן. כי בריאת העולם הוא שהעולם נברא מדוד ומוגבל על פי חוקי הטבע. יציאת מצרים היא היציאה מהמיצרים וההגבלות של עולם הטבע. אני רוצה להסביר את המילים היפהפיות האלה למאחרות. אנחנו בערב ענק, כ"ה באדר, הערב, ערב בריאת העולם בציור. כך אומר, נורית, אני אוציא אותך. בציור, כך אומר הרבי מלובביץ', כי יש שתי דעות, מתי העולם נברא, כ"ה באלול או כ"ה באדר, שזה הערב ממש. כ"ה באלול נברא העולם בפועל, מדוד לפי גבולות הטבע. לכן בראשית זו בריאת העולם הגשמי הטבעי. אבל בניסן יש עולם שהקדוש ברוך הוא רצה. בערב הזה הוא לקח דף והוא צייר ושר לעצמו, תתארו לכם עולם יפה, יותר פשוט ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. זה הערב הזה. בערב הזה יש כוח למחשבה לברוא מעבר לגבולות הטבע. טבע. אבל זה לא טבעי שאני אפגוש מישהו השבוע וזה יהיה זה. נכון, ציירי לך, בבקשה. בואו נשמע ונעשה מה שאומר הרבי מלובביץ' לעשות הערב. וכ"ה באדר
שבו עלה במחשבה לברוע את העולם. המחשבה הזו היא הכוונה והתכלית של הבריאה בפועל. ויהי רצון שהגם שנמצאים עדיין בחודש אדר, כיוון שהגענו כבר לכפהי באדר, יהיה הערב הזה גילוי אור אין סוף לבלי גבול. זאת אומרת, את יכולה לשאוף לדברים שהם לגמרי מעבר לטבע. וראוי ונכון שבבוא ראש חודש ניסן נהיה כבר ממש בגאולה האמיתית. ולכן מהערב יש לומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, מפני שהשנה הבאה היא בדיוק בעוד 5 ימים. וראש חודש ניסן שמתחיל את השנה לפי התורה, ובניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. את הבנת את זה, מאמי? אנחנו בסוף הערב נעשה את המדיטציה הזה, ואנחנו נעצום עיניים ופשוט נצייר לנו את החופה, את השמחה, את החטופים שיוצאים בשיירה ארוכה, כל מיני חטופים שחשבנו שהם לא חיים כבר, את הלוחמים שלנו חוזרים מחייכים, את הפצועים שלנו קמים. אנחנו הולכות לעשות את העבודה הזאת הערב, כי הערב העולם נברא בציור. פרשטסט, מה נברא הערב? הערב, לפי הרבי מלובביץ', בניסן ובליל הסדר נולדה בת. כשפסח מתקרב עולה לי הגולה בגרון של אמא שלי, כי הגעגוע, התחלתי להתפרע מאז שהיא לא פה, שימו לב ללקה. מה יש לי? לא יודעת מה יש לי. מהאבל. אפילו על הקיסטית הסתכלה עליי בחשד. את בטוחה הרבנית? כן. בקיצור, בקיצור, פסח זה אמא. אמא, אתמול צבעו לי את הבית, הבחורים היקרים של אבני קודש, ואין לי באמת, אני לא אישה, אני לא יודעת את זה, אבל תמיד זה היה השמחה שלי לספר לאמא, כי אמא כזאת אישה ביתית, ואיך היא תשמח שהבת המג'יפית שלה צובעת הבית, ולא היה לי למי לספר, לא היה לי, אז אני מספרת לכן. בנות, אנחנו נולדות בראש חודש ניסן, שיחול במוצאי שבת, שוב את בת של מישהו בעולם. למה? אני קוראת לכן את המילים הכי יפות בעולם, גם הם של הרבי מלובביץ', והוא כותב כל כך כל כך יפה. ביציאת מצרים היו ישראל ערום ועריה, והגאולה הייתה על ידי גילוי מלמעלה, ונקראו בשם ביתי, כי בת היא בחינת מקבל, שאין לו משל עצמו כלום, והוא מקבל מה שנותנים לו מלמעלה. אנחנו חושבים שכשקוראים לנו אחותי או אמי, זה משהו עם הרבה יותר עוצמה מאשר ביתי. אבל אחותי ואימי זה כשאת אישה מלאת כוחות ומלאת עוצמה. ובניסן את עומדת מול כל העבודות שמחכות לך, ונדבר על זה היום. ומול כל האתגרים, ומול כל האהבה המתפרקת הזאת, ומול כל המחלוקות בעם ישראל, ומרגישה כל כך כל כך חלושה. זה בסדר. זה המצב עכשיו. עכשיו את בת. וכשהמעלה דביתי חלה בחודש ניסן, שמרגיש אדם שאין לו מעצמו כלום והוא רק מקבל מלמעלה, על ידי זה הוא מקבל לא לפי כוחו אלא לפי כוחו. ולכן בניסן עתידים להיגאל גם מן הקושי הגדול הפרטי שלו, שאין לו כוח לעמוד בו, מפני ש ובבחינת בת, ולא יש כוח. היום נדבר על להיות בת. זו שיודעת שאבא שלה הוא גדול וחזק, והוא ייתן לה כל מה שהיא רוצה. בואו נפרק, בגלל הגעגועים העזים שלי לאימא שלי, בואו נפרק את המושג בת בטח בואכה הזמן הזה, ראש חודש ניסן. אז קודם כל נלמד היום להיות בת חורין. מה זה בת חורין? בת או בן זה ראוי לבר עונשין. הוא כבר בגיל שאפשר להעניש אותו. בר הבנה, הוא כבר יכול להבין. בת חורין, את בת במובן זה ש... את ראויה עכשיו לקבל חירות מאבא. אנחנו נלמד על זה. את בת מצווה. בשבת הזו, שבת פרשת החודש, אנחנו קוראים על המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל, מצוות קידוש החודש. והרבי מפי הסצנה היה אומר, כשאת רואה חודש כל כך מלא מצוות, ניקיון וסדר ולהכין את החג, סימן שבאים לגאול אותך. כשיש מלא מצוות, משהו גדול עומד לקרות. את בת מצווה. בערב ראש חודש ניסן נהוג לעלות לקברי צדיקים ולקברי קרובי משפחה, כל אלה שאת בת שלהם. למה? כותב האש קודש. על החודש הזה כתוב, ויראו לנו המצרים ולאבותינו. רש"י אומר, מה זה ולאבותינו? מכאן שהאבות מצטערים בקבר בצערם של ישראל. שואל הרבי, האש קודש, למה כתוב מצטערים בקבר? כי תמיד מי שנפטר מצטער עלינו, על הרוחניות שלנו, כי הוא כבר רוחני. אבל בחודש ניסן הם מצטערים בקבר. אומר האש קודש, העצמות ממש של הנפטרים מתפללים על צערי הגוף שלך הכי קטנים. הם לא רוחניים בניסן, כל האבות והאימהות שלנו. הם מתפללים על הפרנסה שלך, על הפחדים שלך, על הדיאטה שלך, על האהבה שלך, על הילד הזה שלך. זה הזמן שאת הופכת להיות בת של אימא ממשית שדואגת לך כשנפלת ויש לך פצע. לא עוד המתים העליונים שמבינים שזה שטויות מה שאת עוברת כאן והכל רוחני מאוד. את הופכת להיות בת של אבות ואימהות מהשמיים שדואגים לצרכייך הפיזיים. כך אומר בעל האש קודש. אז את בת, את בת בגלל ברכת האילנות שמתחילים לומר ביום ראשון הזה, הקרוב. איך?
ברכת האילנות בית מתחיל בבית ותף.
יא, איזה יפה! ברכת האילנות מתחיל בבית ויסתיים בתף. יפה מאוד. למה את בת כתוב שכשרואים, אנחנו נדבר על זה בסוף השיעור, צריך ללכת לראות שני עצי פרי בלבלובם, ולברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. בשעה הזו, זה מאוד קריפי, כותב הזוהר הקדוש, מתקבצים, כשמברכים פה ברכת האילנות, מתקבצים על חומות גן העדן כל האבות והאימהות ומתפללים עלייך שהאילן שלך יהיה חזק, שהפירות שלך יהיו מדהימים, שתחזיקי מעמד בסופה, שיהיה לך כוחות ושמחה. ברכת האילנות הופכת אותך שוב לבת. את בת מפני שרבי נחמן מברסלב נולד במוצאי שבת הקרוב בראש חודש ניסן, והוא התעקש לדבר על בת מלך. אף פעם הוא לא דיבר על מלכה, אף פעם בשום סיפור. סיפור אחד הוא מדבר על מלכה שילדה ילד, על שפחה שילדה ילד, והמיילדת הרעה מחליפה את בן המלכה בבן השפחה. למה הוא קורא לך בת מלך? כי לפעמים את שוכחת מי את. את שוכחת שאת מהות שאף אחד לא יוכל להחליף. גם כשאת רודפת אחרי בהמות, גם כשאת מגיעה למקומות הכי חשוכים ונוראים בחיים שלך, החודש הזה לכם, לכם אותיות מלך. מאמי שלי, את מלכה. אז את בת, והכי חשוב לי להגיד הערב, את בת תורה. כמו שיש בן תורה, ימים המזרח המציאה את המושג בת תורה. בלי ללמוד את התורה של הזמן הזה, לא תחזיקי מעמד. פרעו, אני תמיד מלמדת אתכן, זה אותיות העורף. הארי הקדוש רוצה שנהיה או אנשים חושבים, כל היום לומדים על הניקיון ומה זה חירות, או אנשים מצווים, כל היום מנקים ומקרצפים, והמעבר שבין המחשבה לבין העשייה חסום לנו. יש מלא אנשים חושבים בעולם. יש מלא אנשים מצווים בעולם. הארץ זה עיתון לאנשים חושבים, אנחנו אנשים מצווים, וכולנו כל כך עצובים. למה? כי העברה הזאת בין המוח והלימוד על פסח לבין העשייה כמו שנעשה היום, זה הסוד של הכל. ואני רוצה הערב קפה בהדר להדליק נר לאישה שלמדתי ממנה הכל, והיא אפילו לא יודעת שהיא לימדה אותי. הערב הפטירה של אישה מאוד גדולה שקראו לה שרה שנירר, ואנחנו היינו בקבר שלה בפולין. שרה שנירר מייסדת בית יעקב, האישה הגיבורה הזו שהחלה ללמד בנות תורה, וכשהיא הייתה הולכת עם מעט התלמידות שלה ברחוב, היו זורקים עליה אבנים וצועקים דגיגתה, הגרושה, הגרושה, חושבת ללמד בנות, והייתה אומרת לתלמידות שלה, תאספו עכשיו את האבנים האלה, כי מהאבנים האלה אנחנו נקים את בית הספר הראשון לבנות. כך היא לימדה אותם, כל אבן שזורקים עלייך, מאמי, תבנה ממך כזאת התחלה מופלאה. אני רוצה לספר משהו לעילוי נשמת המורה הגדולה הזו, כי הרבה שנים מחיי ביליתי בבית יעקב, כשמדדו לי חצאיות, ואני רוצה, יש לי הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה, אני רוצה לקרוא ברוכות הבאות, סיפור משגע על שרה שנירר שמדגימה את הערב הפטירה שלה. תבקשו להיות למדנית ומלמדת ואישה שעושה עם כל ההבנה, כי זה וואו, באמת, זה לחיות בעולם בצורה אחרת. כשזכיתי ביום שני שעבר, בגלל זה לא הייתי כאן, בפרס ויצו לנשים פורצות דרך, אז אמרתי, ושלכם, לא עשיתי כלום. אז מה שאמרתי הוא, אמרתי לכל אנשים שישבו שם, רובם לא דתיות, תלמדי, ואף אחד לא ילחם על הלימוד שלך, אף אחד בעולם, כי זה לא מזיז לאף אחד, כי לרוב האנשים בעולם מספיק שאת גוף לבעלך ולילדים שלך ולמקום העבודה שלך. אם את לא תלחמי על הרוח שלך, מה יקרה? כלום. כלום, לא יקרה כלום, ואף אחד מסביבך הם יהיו מאושרים. אבל לך מה יקרה? רוחך טיפול, literally. בואו נשמע מה עושה שרה שנירר, הגרושה. מרת שרה שנירר הייתה מקפידה מאוד בבדיקת חמץ, אין לה בעל שיעשה לה. אור ל-14 בניסן הייתה בודקת עד שעה 2 או 3 בלילה. היא לא הייתה פוסחת על פינה אחת. כל מגירה, כל רהיט ורהיט נבדק בדייקנות, כשאחת מתלמידותיה עוזרת לה ונוסעת לה את הנר. תחשבו על זה, זו תמונה פמיניסטית, מאמנת. פעם אחת התעייפה שרה שנירר מאוד. הבדיקה היא נמשכה עד שעה מאוחרת בלילה. התלמידה שעזרה לה ראתה אותה עייפה כל כך ואמרה לה, תנוחי, אחר כך תמשיכי במלאכת הקודש. הביטה בה שרה שנירר ואמרה לה, ביתי, את באמת חושבת שאני מחפשת עכשיו פירורי חמץ? אני מחפשת אותי. אני מחפשת את האישה השמחה שהייתי. אני מחפשת את האישה הזו שנשכחה בצד כמו פירור, שאף אחד כבר לא מנסה למצוא אותו, אז עושים לו ביטול בלב, כי יש דבר כזה ביטול חמץ. אני עדיין מחפשת אותה. אני מחפשת את האישה החירותית הזאת, השווה הזאת, השמחה הזאת, זאת שלא מוותרת על הגאולה שלה. אני מקיימת את המצווה הזו, כי החמץ החמור שיש לבערו מן לעולם, הוא החמץ הפנימי של כל הדברים שחשבנו שהחמצנו. אתם יודעות איזה שיעור זה של האישה הגדולה הזאת? היא מקיימת את המצווה, היא מזרימה לתוכה כל כך הרבה שכל ומחשבה, ופתאום התלמידה שלה מסתכלת עליה ומבינה אחרת לגמרי את הלחץ של הזמן הזה. אחרת לגמרי את המושג שנלמד ביחד, בת חורין. בשבוע הבא אנחנו נספר על ליל הסדר של לירי אלבג ושל אגם ברגר. אנחנו נדבר על האנשים החירותיים האלה, אלי שרעבי. איזה בני חורין מדהימים בתוך החושך הנורא. מה ההגדרה של להיות בת חורין בתוך כזאת עבדות? השנה אני לא אצטרך להסביר, כי השבויים יסבירו לנו מה זה היה שם. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כמה הם דמיינו את זה? הם עשו שם ליל סדר מפני שהם עשו כל מיני תנועות ותקסים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, הניקיונות, בדיקת החמץ, את יודעת שאין חמץ בבית. מה זה התקסים האלה? כשאלון אוהל מפסנתר על הגוף שלו ככה, כי הוא מנגן עכשיו, כי הוא כזה פסנתרן מדהים ואין לו פסנתר, והוא רוצה להיות בן חורין, אז הוא מנגן את הסונטה של... וואו, מה זה? זה אגדה של פסח. הם נמצאים שם והם שואלים זה את זה, מה נשתנה? מה אתה אומר? משהו השתנה, אני שומע בומבות אחרות היום. יכול להיות שעכשיו יוצאים, הם חולקים את לחם העוני שלהם עם מי שאין לו, כשגם להם אין. הלחמה עניה. כל דכפין יתה ויכול, זה לחם עוני, כל מי שרוצה יאכל. מה, אבל אתה עני, מה תחלוק? את המצה המסכנה הזאת? כן, מפני שזה נקרא להיות בן חורין. ההישענות שלהם זה על זה כשכבר אין כוח. המחבלים לא ירשו להם לחבק ולא לתת יד, הם ירשו להם להישען. המסובין הזה! איזה ליל סדר מהמם היה להם שם, אבל, ועל זה כל כך חשוב לי לדבר בנות לפני שאני צוללת לתוך הניקיונות, הדבר הכי חשוב להם בעולם היה שכשהם יחזרו, הם יחזרו למקום מאוחד שיקבל אותם בשמחה. אני גרה מול הכנסת, אני נמצאת בין ההפגנות של רחוב עזה לבין החיילים בעזה והחטופים בעזה. בין שתי הרוחות העזות האלה אנחנו נמצאים עכשיו. אם לא ניתן ללוחמים שלנו בעזה חזית אחידה או עורף אחיד, אם לא ניתן לשבועים האלה שכל כך מחכים לחזור, לאן לחזור, מקום שלם לחזור אליו, מה יהיה? אין חמץ יותר נורא מזה, אין. המשפחה צריכה לבוא הביתה בליל הסדר, נכון? איך זה כתוב בשולחן ערוך? ויבערו החמץ מביניהם. מה קרה לנו? מה? איזה מאמי היינו בשבעה באוקטובר? איזה מדהימים היינו בתחילת המלחמה? מה קרה לנו עכשיו שעוד פעם נפלנו לתהום העמוקה? אני רוצה לומר משהו. המפגינים ברחוב עזה, שאני פוגשת כל היום, כי אני צריכה לחזור הביתה ברגל בגללם, הם מאוד טובי לב, מאוד. ומי שנגד המפגינים, הוא מאוד מאוד טוב לב. היו היה אדם מאוד טוב לב. קראו לו רבי עזה.
רגש היה ליבם. איך יכול להיות הדלת עכשיו, אנחנו במחלוקת קשה מאוד. יש לנו אחריות גדולה לתת לחיילים שלנו מקום לחזור אליו, לשבויים שלנו מקום לחזור אליו, ולילדים שאנחנו מגדלים ויולדים מקום שלב לגור בו. תנו לי להגיד לכם כמה מילים על השלום, כי היום אנחנו אומרות שלום ללכלוך בכל המשמעויות שלו, ואני רוצה בעזרת השם להסביר. אנחנו בימי ניקיון, ויש הבדל אדיר בין ניקיון לבין סדר. ניקיון זאת פעולה חד צדדית, אפילו אגרסיבית. אנחנו רוצים, איך אומרים המפגינים, לנקות את האורוות, לנקות את השחיתות. והצד שלנו אומר, אנחנו רוצים לנקות את ההתנשאות, את הניקור ואת שנאת האחר שיש בעם הזה. כולם רוצים לנקות הכל. לנקות הכל, להספיק לעשות הכל, זה להחמיץ. כך כתוב ממש. כשהמצה יוצאת מהתנור, היא לא הספיקה להחמיץ, כי כשמספיקים הכל, מחמיצים הכל. אני אסביר. ניקיון זה לנקות את השטח, להספיק הכל, להיות הבלבוסטה הכי טובה שאפשר, הילדים שלי יהיו נשואים הכי מדהים, הכי מחונכים שיש, הכל אצלי בבית, יתקתק. החמצת את הכל. מפני שלנקות זה קל. צריך לסדר עניינים בינינו. ניקוי זה חד צדדי. סדר תמיד צריך להתחשב בשניים או שלושה עצמים במרחב. והם צריכים להסתדר ביחד. אתם יודעות מה כתוב על חתן? נקי יהיה לביתו שנה אחת. נקי זה הלא. לא יצא בצבא, אפילו שכל כך הרבה חתנים טריים יצאו בצבא, אבל נקי זה מה? לא. בעל ייראה, בעל יימצא, אני מוציאה, מוציאה, מוציאה. סדר זה לא בעל, זה בעל. סדר זה להסתדר עם מישהו, ולכן לא להספיק הכל, ולא לנצח בכל, כי העם הזה חייב ליל סדר. אנחנו חייבים להסתדר האחד עם השני. זאת הסיבה, בנות, זה שיעור מאוד עמוק על ניקיון, שכשאת מסדרת ארון, וזה סיוט, אבא, אמא, אני לא יכולה, אני קודם כל כדי להכריח את עצמי שופ פחת את כל הבגדים שלי, ואז אני אומרת, חבל, יש לי שיעור, מגוללת בחזרה את כל הבגדים ודוחפת אותם שער הגלגולי. כי בנות, השלב של הניקיון זה הדייטים, ובדייט את מסתכלת עליו כמו על סוודר ישן, ואת שואלת, רגע, לוותר על זה או לא? אולי אני אסחב אותו עוד שנה ויהיה מה לעשות איתו. רגע, אם אני אצטער שהעפתי אותו, מכילה מכל הגברים שאני משווה אותם לסוודר, אבל סוודר אצלי זה קדוש, אז שלא תיפגעו. בנות שלי, לכן כשהארון שלך נקי, את מרגישה בדיוק שמחה של קלה שמצאה את אהוב ליבה. כי הסתדרת.
כי סידרת דברים לא מתאימים. סידרת מדפים, סידרת את אלה שמתחרבשים לדוסיות כמוני, יש את הזוועות האלה, הן לא מתקפלות. או החצאיות שעכשיו באופנה, הסטן עמך שימו וזכרו. אם את לא תולה אותם בקולבי האלה שתופסים חצי ארון, ולמי שאין מקום בארון, הם לא רלוונטיים, כי זה תופס מקום של שלוש, אני פשוט פורקת. אז את מקפלת אותם, אז את מקפלת, קפלת, קפלת שעות, ואז הנוער הנושר יוצא לך מהארון. זה פשוט סיוט שאין בעולם. אני הפסקתי, די, זהו, אני קונה רק חצאיות קשיחות. סדר? זה שמחת חתונה, חתונה. וניקוי זה דייטים מגעילים ונוראים. זאת פעולה הרבה פחות יפה. העם הזה חייב להגיע מסודר בליל הסדר. ומסודר זה לדעת שהוא מישהו אחר. בואו נלמד ביחד את האורח חיים הכי יפה בתורה. פרשת פקודי היא פרשה משעממת לכאורה, כי כבר קראנו אותה 100 פעמים בויקהל ובתרומה ובתצווה, איך עושים את בית המקדש. תקשיבו לאורח חיים הזה, אבל תקשיבו, אל תרדמו לי. ויעשו כן בני ישראל, והגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב, זה לא בני ישראל עשו את כל המשכן, זה רק בצלאל וחכמי לב. אלא, בנות תקשיבו, זאת מוזיקה, הראה שבני ישראל יזכו זה לזה. והתורה ניתנה להתקיים רק בכללות ישראל, כי כל אחד יעשה מה שהוא יודע לעשות ויזכו זה לזה. ועל זה אמר ואהבת לרעך כמוך, פירוש, כי הוא כמותך, כי בשלומו ייטיב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלמותך, ואם כן אינו אחר, אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך. אלה המפגינים האלה שמסתכלים עלינו לפעמים כדתיות, ואני עוברת לידם, לא נעים, לא נעים המבט הזה, מאוד מאוד לא. ובזה מצאנו נחת רוח, כי השם ציווה תרי"ג מצוות, ומן הנמנע שימצא אדם אחד שיכול לקיים את כולם, גדולת הדוסיות. ממי, את לא תספיקי. וזה לך הסימן, כהן, לוי, ישראל ונשים. יש מצוות בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותם. יש מצוות לישראל שאינם בכהנים, ויש מצוות לנשים כמו טהרה. איזה גבר יעשה את זה? ומה מציאות יש ליחיד לקיימם, להשלים תיקון לרמה חברה ושסה גידר? איך תשלימי את עצמך בלי המפגינה מעזה שלא סובלת אותך? ולכן קינה לכולם יחד מעשה כולם, ויעשו כל בני ישראל, הגם שחלק הביאו נדבה, חלק עשו מלאכה, יאמר על כללותם שעשו הכל. כי כל אחד בעם הזה צריך לרעהו. זה לא יהיה שלמות, את חייבת להסתדר. בנות, אני תמיד אומרת שמצה היא תאונה קולינרית. בחיים לא היו מעלים לאינסטגרם אישה שפותחת התנור שלה ומראה את הדיקט הזה. לא. באינסטגרם יש דברים שתפחו באצבעות מטופחות ושפתיים תפוחות. לא מצלמים כישלונות באינסטוש. וכשעם ישראל רואה כפסגת הצילום שמעלים הימבלולו שמבלולו הזה, המצא, העצירות הזאת, מה יש בה? ויש כאן את האמירה כל כך גדולה, כשתספיקו הכל, תחמיצו הכל. וכשתרצו לנקות הכל, את כל העורבות ואת כל השחיתות, אתם תחמיצו הכל. חברים, תסתדרו.
איך תסתדרו? תגידו שלום ללכלוך בחיים שלכם. ואנחנו נלמד לכבוד רבי נחמן, שיום ההולדת שלו במוצאי שבת, את הסיפור הכל כך יפה על שלום ללכלוך, והרב אלחנן ניר יקרא לו הצדיק מהמקומות המתונפים. בואו נלמד את הסיפור הזה, ננסה ללמוד אותו. שלום ללכלוך, ככה אני קוראת לו. וערה בחלום, כותב רבי נחמן, והייתי בתוך עיר, ונדמה לי בחלום שהעיר הייתה גדולה מאוד, ובא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים, שהיה מוחזק לצדיק גדול, והכל הלכו אליו, וגם אני הלכתי אליו, וראיתי שכולם עוברים אצלו ולא אומרים לו שלום, והיה נראה שעושים זה בכוונה, ותמכתי מאוד שהיה להם עזות כזה, כי ידעתי שהוא צדיק גדול, ושאלתי איך יש להם עזות כזה לא ליתן לו שלום בכוונה. והיה התירוץ, כי באמת הוא צדיק גדול, אך יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות שהוא בחינת מקומות המתונפים, אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שהוא יתקן את זה הגוף שלו, ואין שואלים בשלום חברו במקומות המתונפים, לכן לא אמרו לו שלום. אין מישהי שאין בגוף שלה ממש מקומות מתונפים, במחשבה שלה ממש מקומות מתונפים, או, וזה הרבה יותר פשוט, כי את טהורה ואת נקייה, מקומות מתונפים שעברת בהם. מישהו נגע בך, זה לא אומר שאת אישה נגועה. זה מקום שעברת בו פתאום, משהו שעבר עלייך, את לא העברה. את האישה שעברה מה שעברה. אז
תעבירי
את זה. תעבירי. איך מנקים את המקומות האלה? רבי נחמן מברסלב, הצדיק מהמקומות המתונפים, אומר על עצמו במה שנראה מגלומניה איומה, אני פלא ונשמעתי פלא גדול וחידוש כמוני לא היה בעולם. איך אתה אומר על עצמך חידוש כמוני לא היה בעולם? ואני מלמדת אתכם בכל שנה שחידוש זו המילה הכי ענווה בעולם, כי אנחנו דור שרוצה חדש, רוצה לקנות, לא רוצה לנקות ולא רוצה לתקון. את מיד מחליטה שזה מעובק, לא יוכל לתקון, אי אפשר לתקן את זה, אי אפשר לנקות את זה, צריך לקנות חדש. ורבי נחמן אומר, אני לא רוצה רבי נחמן חדש, ונדבקו עליי המון המון דברים מתונפים. אני מביט בעצמי במראה ואומר, קח את רבי נחמן הישן ותקרצף אותו ותגיד שלום ללכלוך. אל תתעלם ממנו. היום אנחנו אומרות שלום ללכלוך, עוברות בתוך מקומות מתונפים, איכסה, ניקוי הפסח. אתמול שצבעו לי, הזיזו את הפסנתר, מצאתי שם ילדים שלי שלא ראיתי. כל מה זה? הייתכן שאני כזו אישה מזוהמת? לא, הזיהום עבר עלייך, את לא הזיהום. בסדר. לאמא שלי זה לא היה קורה, אני תמיד מתארת את אמא עם הסכין בין המרצפות, עם הסליל. אז זה שהיינו רואות את השכנה מבעד למרצפות, איפה אני, איפה? אתמול אמרתי לצבעים, רק דבר אחד חשוב לי, החמודים האלה של אבני קודש, אמרתי להם, דבר אחד חשוב לי שאתם תסתכלו, סיימו היום, אל תעשו לי שפחת לי מילוי חורים, אל, שימו אל, זה כמו אלה שבערב מנקות פנים, אין זמן, אנחנו אנשים עסוקים, שמים את האיפור על האיפור של אתמול והאיפור של שלשום, ונהיה לך בוטוק, ונהיה נפוך, מאלהו, לא צריך את כל, למה? אז הם היו פשוט בשוק, הם לקחו את הקיר כשם שהוא, וצבעו, כולל התמונות, כולל הזה, הכל, ואז באתי בערב ואמרתי, אתם מקסימים, אתם נהדרים, והם אמרו, וואי, תמיד אומרים לנו, פה לא עשית ופה לא צבעת. לא מעניין אותי. אבל החודש הזה אנחנו צריכות לומר שלום למקומות המטונפים, שלום לכלוך, ועצם זה שאני מנקה אותך זה אומר שאני לא האישה המלוכלכת. בואו ונקרא את המילים האלה בלשונו של הוגה כל כך גדול שנפטר כל כך צעיר, הרב חנוך הניך קרלנשטיין. אני חייבת לקרוא לכם מה הוא אומר. החודש הזה לכם, על ידי ניקיון וצחצוח והתחדשות, אנו מבינים שבעצמותנו אנחנו שלמים ונקיים, ורק יש עלינו אפר או אבק ולכלוך, ועל ידי ההתנערי מאפר קומי, הרי הוא מתחדש, כי על ידי זה מתגלה פנימיותו הנקייה והשלמה. אך חפץ שהוא בעצמותו שבור ומקולקל, או עץ רקוב, אין שייך בו התחדשות. וכשאומר לנו הקדוש ברוך הוא, החודש הזה לכם, אני מאמין בחידוש שלכם, בחידוש הראייה שלכם. כשתקרצפו, משהו בכם יתחדש. אני רוצה לומר משהו על העיתון לאנשים חושבים. כתבו עליי בעיתון, בעיתון הארץ, שכל הדיבורים שלי על פסח זה איזה סיפור שאני ממציאה, כי במילא חייבים לנקות ונשים חייבות לנקות, אז אני מספרת לעצמי סיפור שיעשה את זה נחמד, אבל עדיין אנחנו מעמד הפועלות. נכון, אני יודעת לספר לעצמי את הסיפור יפה, הלוואי עליכם. זה הדבר הכי חשוב בעולם, לדעת איך לספר את הסיפור. וכשאני אומרת לך שאת אומרת שלום ללכלוך, את אומרת שלום לצדיק מהמקומות המטונפים, זה כי את יודעת שהוא צדיק ויש בו מקומות מטונפים, ואת מסוגלת לנקות אותם ולראות אותו במבט חדש, ולראות את כל הסיפור המחפיץ והנורא הזה של ניקיון הפסח במבט חדש, ואני אחליט איך לספר לי את הסיפור. וזאת חירות נהדרת. לפני שנתיים, אני חושבת, אז הם אמרו, זה הרבנית הגדולה ביותר בעולם האורתודוקסי היום, ואחרי שהם החמיאו, אז הם אמרו עליי דברים לא יפים שאני לא אומר, כי זה לשון הרע. אבל הם אמרו שהיא כאילו מלבישה, אני אביא את זה בעזרת השם, זה נורא כיף לקרוא, מלבישה את הסיפור הזה בכל מיני, נכון, נכון, הלוואי שתדעו לספר, הלוואי, אני מאחלת לכם. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כולנו אנשים חושבים, ומצווה עלינו לספר את הסיפור איך שבא לנו. בואו נקרא... הייתי טובה, תודה, אני אביא לך, אני אשלח לך את זה בעזרת השם. אני דווקא קוראת בו, אני קוראת בו כי גם לדבר לשון הרע צריך לדעת איך, והם יודעים לעשות את זה הכי יפה שיש. שימו לב לרבי שמשון רפאל הירש שאומר, השבת אתם תקראו, עוד מעט תחזור לצדיק מהמקומות המטונפים. השבת ובשבת החודש אתם קוראים את החודש הזה לכם. השם מראה להם את הירח ואומר, אתם תקבעו את הזמן. ביום חמישי הקרוב הסיפור הזה מתרחש. השעון בידיים שלנו. תחשבו רגע על הדבר הזה. הרי זריחה היא זריחה ושקיעה היא שקיעה. אז מה זה שאנחנו מחליטים ביום חמישי הקרוב? להוזיז את המחוג לאחור או לפנים. אני אף פעם לא יודעת אם ישנים שעה יותר, שנים שעה פחות, אם יהיה לי אור בעיניים יותר מוקדם או יותר מאוחר. אני אף פעם לא אבין את זה, לא לנסות להסביר לי. יש דברים שאני לא מצליחה להבין. שימו לב מה אומר הרב שמשון רפאל הירש. החודש הזה לכם, הזמן בידייך, את תספרי אותו איך שאת רוצה. עוד מעט אני עושה אתכם את זה בתרגול, אז תקשיבו טוב. שתי התחלות לשנה שלנו,
בדומה לשתי התחלות ליום היהודי. שנה אחת שתחילתה הסתיו, תשרי. וגם אם יבואו אביב הקיץ, סופה יהיה הסתיו, אלול. ושנה אחרת לנו, אשר תחילתה האביב, ניסן. וגם אם יבוא סתיו וחורף, בסופה יהיה אביב. בפרשת בראשית, היום מתחיל מהערב, ויהי ערב ויהי בוקר. ככה זה תשרי, כי מחוץ לבית המקדש היום מתחיל ומסתיים בערב. בתוך בית המקדש היה היום מתחיל בבוקר ומסתיים בבוקר. שנות ישראל, סיפורו של העם הזה, נספר מאביב לאביב. אזהרה זו לטבענו הכפול, יש בך צד מדוכה, מדוכה, מדוכה. הייתה לי ילדות על הפנים, אז היו לי איזה כמה שנים טובות, אני אמות על הפנים. אזהרה זו לטבענו הכפול, חרוטה על סדר מסעות חיינו. כל מה שארצי נולד בלילה וללא פרח, וגם אם יעלה בצהריים, בלילה יהיה נטול פרח ונבול. אבל כל אשר קדוש ויהודי הוא, מוצאו מהאור ומהחיים, וגם אם יאבקו בו בחצי דרכו לילה ומוות, הוא יחלץ מהמוות אל האור והחיים, כי מה שנולד מבוקר ואביב, סופו הבוקר והאביב. בנות רבי נחמן מברסלב, הראשון בעולם, אי פעם שקרא לסיפור, מעשה. Stories are deeds. סיפורים הם משהו שאת עושה בחיים שלך בפועל. ואם תתחילי את הסיפור שלך בזוועה, הוא יסתיים בזוועה. כי סיפור הוא מעשה. הוא אומר, אני לא מוכן להיות איש של מוות. לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. והוא מתחיל לספר מעשיות, וזה תמיד בת מלך מהממת, שאבא שלה מת עליה, ואז הוא כועס עליה. למה? כי ככה זה. ואז היא הולכת לאיבוד, ואז מחפשים אותה, ואז הוא מחמיץ, 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 כל מיני ישב, כל שותי יין, כל זמן. זה נכון, כי אמא אמרה להספיק הכל, זה להחמיץ הכל. רק ככה הוא יתגעגע, רק ככה הוא יגיד, מספיק עם השטויות, אני חייב להתחיל לחפש אותה ולהגיד, אישם, אישם, אסור לי להתייאש. ובסוף הוא מוצא אותה. כל הסיפורים שלו הם המעשה הזה. ממש, בנות, גם ניקיון. גם ניקיון. את מתחילה מבית שנראה איך שהוא סביר, מתחילה לנקות ומתפוצץ צינור, והכל נהיה גועל נפש. ואז בליל הסדר את יושבת ומסתדרת עם מה שיש, ומסתדרת עם מי שיושב סביב השולחן, ומסתדרת איתך. כי את אולי לא אישה חדשה, אבל היי, המצאת את עצמך מחדש, את אישה חידוש. ואין פלא יותר גדול מזה. את פלא ונשמתך פלא גדול וחידוש כמו לא היה בעולם. אז כל שנה את רוצה סלון חדש. ואת רוצה, אני לא יכולה לספר לכם איזה סל מילאתי אתמול מחנות רהיטים של מפגינה בבלפור, לא יהיה לי כסף לעולם לקנות את הסלון הזה. ואיך את רוצה להחליף את הגז ולהחליף את המקרר, להחליף את התנור ולהחליף את בעלך ולהחליף את הילדים האלה. ואיך אמרו השבוע, צריך להחליף את העם, יש מצב. אבל אתה יכול לספר לעצמך את הסיפור אחרת. איך עושים את זה? בשביל זה אנחנו צריכים להבין שלהגיד שלום למקומות המטונפים זה מהלך כל כך חשוב וכל כך הכרחי, כי זה להגיד להם שלום נעים מאוד, וזה גם להגיד שלום, אני מבינה שאני נקייה. ולכן הנגישות הזאת למקומות המטונפים כל כך כל כך משמעותית וחשובה בזמן הזה. איך נעשה את זה? אני לא רוצה לעכב אתכם. רבי נחמן מברסלב אומר, הכי הכי חשוב בעולם, בעולם, זה לעשות סדר בכוחות שלך. והוא האדם הראשון, האיש חידוש הזה, ששם בראש סדר הכוחות האנושי את השמחה.
עם עצמך. זה סדר הכוחות הנכון. ואם את מרגישה שאת עושה ועושה והעצבות מתחילה להשתחל ולעלות, תפסיקי. אומר על זה השפת אמת את הפסוק משיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אישה, יש בך רוח נדיבה, את בת נדיב. האם תדעי לנעול את הנדיבות? כדי שיהיו לך עוד פעמים לעשות את זה. מה יפו פעמייך? אם את רוצה עוד פעם להיות מסוגלת לנקות עוד פינה, אז תנעלי את הנדיבות כשאת מרגישה שאת כבר לא שמחה וכבר אין לך חשק ואת כבר רע לך על הנשמה. מה יפו פעמייך בנעלים? בת נדיב. יש בך נדיבות אינסוף, את רוצה להסתער על הכל, להספיק הכל, תנעלי את הנדיבות אם את רוצה שזה יקרה עוד פעמים ושיהיו לך עוד כוחות. אז רבי נחמן הוא הגאון שמציב בראש סדר העדיפויות את השמחה שלך. אז מה לעשות ימימה? אני אספר לכם את הסיפור על הניקיון, האם הוא אמיתי או לא, מה אכפת לי? תנו לאנשים החושבים להתלבט בזה. זה הסיפור שלי, זה מעשה שלי, זה מעשה שלהם. לא מעניין אותי מה המעשה שלהם. והמעשה אומר לנו שהניקיון הוא תמיד הכנה לגאולה גדולה מאוד. מה ההבדל בין חופש לבין חירות? אומר הפילוסוף הגדול לודוויג ויטגנשטיין, חופש זה חופש מה, וחירות זה החירות ל. להיות אישה שמגיבה ללכלוך זה להיות אישה מגב. ולהיות אישה שמנקה את הלכלוך ואומרת לו שלום, כדי להגיד שלום לישועה הענקית שמגיעה, זה להיות אישה מנקה לבשורה, כמו שאני קוראת לזה. אני אקרא את המילים הכי יפות שאנחנו לומדות כל שנה, אבל מחזיקות אותי בחיים. רבי פנחס מקוריץ, הטרחות שטורחים על הבית בערב פסח, על ידי זה אדם שוכח צרות עצמו, ולכן הוא פושט צורה ולובש צורה חדשה. ורק על ידי הלחץ בערב הפסח יכול לקבל חיות חדשה ואור חדש. ולכן עיקר ההכנה לפסח שישליך אדם מביתו חפצים שאינו צריך להם. עיקר הניקיון הוא לפנות את הבית ממה שלא צריך, כדי לפנות מקום לאהבה הגדולה שמגיעה. קומי צאי אחותי קלה, בשורת אביב לך הבאתי. משהו חדש מגיע, את תכניסי אותו למקום מתונף, את תכניסי אותו לגוף מתונף, למחשבה מתונפת, ללב מתונף. יאללה, את מסתערת ואת עושה את הפעולה הזו, כמו ששרה שנירר אומרת, אני מנקה אותי, ואני אומרת שלום למקומות המתונפים שבי, כדי להבין שאני צדיקה שלא אומרת לי שלום המון זמן, ולא חיה בשלום עם הצדדים המלוכלכים שבי, אבל אני טובה, ואני נקייה, ואני בת חורין, ראויה לחירות, כמו בת מצווה, בר עונשין, בר מזל, אני ראויה לחירות ריבונו של עולם. אני אישה טובה, ואת יכולה להבין את זה רק כשאת מנקה אותך מכל ההגדרות שלך, הרווקה, האימא הלא סבלנית, הזאת שלא מוצאת עבודה, השמנה, הזקנה. רק רבי נחמן מעז לומר את הדבר הגילני הזה, אסור להיות זקן. אוי ובואי לך אם תהיה זקנה, טוב. Yes, sir. מה זה אסור להיות זקן בעבודת השם? אני אקרא את המילים היפות שלו. בנות, זה הצדיק היחיד שחוגגים ליום הולדת. לצדיקים חוגגים יורצייט. כי זה רציני נורא, הזמן שהם מתו בו. אבל זה צדיק שחוגגים לו יום הולדת, כי הוא בעצמו כל הזמן רוצה להיוולד. וכך הוא כותב. כי צריכים להתחיל כל פעם מחדש. ואמר שהוא עצמו זכה לכל מה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ואפילו ביום אחד היו לו כמה התחלות.
והיה אומר שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו כבר לשוב לדרך אחר. את זקנה, בשום פנים באופן אני לא מרשה להזקין, כשלהזקין זה להפסיק לחכות לחידוש, להפסיק להתחיל התחלות חדשות. את כל הזמן מתחילה איתך. מסתכלת עלייך במראה ואומרת, שווה, אני מתחילה איתך. וזה ככה, ככה זה החידוש המהמם הזה. איך מנקים את הבית עם אמא? בקיצור, כל הקשקושים שלה. ובכן. קודם כל ספוגית הפלא, אני פלא, נשמתי פלא גדול, חידוש כמוני, לא היה מעולם. קודם כל תדעי, תדעי שאת מוצאת אותך ומתחתנת ועושה סדר ולומדת את הוויתור הגדול ואת ההחמצה הגדולה. הדבר השני, את עושה מה שאמר רבי נחמן מברסלב בתורה א', התורה הראשונה של צדיק היא תמיד החידוש הכי גדול שלו. התורה הראשונה בספר ליקוטי מוהר"ן מבקשת להפוך את התורות לתפילות. זאת אומרת, כל מה שאת עושה שהוא תורה, לנקות, לבדוק כיסים, לבשל החג, להכין את הבית, את חייבת עכשיו להפוך את העבודה המאוד גופנית הזאת שהיא תורה, היא חובה, לתפילה. איזה תפילה? תפילה מהממת שחייבת ללוות אותך בימים האלה. וכתוב שבפרשה כשהם בונים את המשכן וכל אחד דורח, ויברך אותם משה, ורשי כותב לימד אותם את הברכה, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. לפני שאת מתחילה שופינג לסמלה, לפסח, בנות בשביל אישה לקנות סמלה, זו התגברות על אלף ספקות. אלף ספקות. אני רצינית עכשיו. המצב הכלכלי שלי, המראה שלי, זה שלא נעים עכשיו, המלחמה, המלחמה באוקראינה, משבר הגרעין, האוזון, האסטרונאוטים שנתקעו, לא יודעת כמה חודשים. אלף ספקות, סמלה אחת, אלף ספקות. הצריכה, לפני שאת הולכת לעשות, אני אומרת לכם, כקניינית, אני אומרת לכם שצריך לבקש את התחינה המהממת הזאת, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, קוראת את הרב פפו. והיא נועם צריך לאומרו קודם כל מעשה טוב, בין בדיבור, בין במעשה. וזאת נחמתנו בעוניינו, כי דלונו מאוד, ואין לנו יודעים לכוון בשום מצווה את הכוונות הראויות לה. כי בכל מצווה יש רזין עילאין, סודות מופלאים. ועל זה יאמר, לפני כל מעשה, ויהי נועם ומעשה ידינו כוננה עלינו. וגם בלי אמירת ויהי נועם, המצווה פועלת למעלה. מכל מקום הבדל יש, שאינו דומה מכוון למי שאינו מכוון. ומה זה ויהי נועם? ויהי נועם זה כשעושה את המצווה ידע שהוא מניע משהו גדול מלמעלה. בנות, נועם זה מהמילה להתנועע. אני עושה כאן משהו ומניעה משהו ענק בשמיים עכשיו. בניקיונות הפסח האלה, שזה יהיה לי נעים, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, שאני ארגיש שהנעתי ושינעתי מהלכים לקראת חתן שיבוא, אהבה גדולה שתיכנס, שתבוא אליי הביתה, והיא נועם השם אלוקנו, ומעשה ידינו כוננה עלינו. שכל מה שאני אעשה לא יהיה התמודדות עם הלכלוך, אלא התכוננות למשהו ענק שיבוא עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו. עכשיו, אם אני אתכונן לאהבת חיי והוא לא, אז מה עשינו? ומעשה ידינו כוננהו. יש פה משהו קריפי. אני לא רק מכוונת שאני מתכוננת לבשורה, אני עכשיו שולחת כוחות נעלמים אל הבשורה שתתכונן אליי, וזה נקרא בשפת הבלוגריות, תזמני לך. אז תזמני לך. אני רוצה כמה מילים אחרונות על הראש חודש המשגע בניסן, במוצאי שבת, שבגללו ליל הסדר חל במוצאי שבת, הצילו, הצילו. אני רוצה לקרוא לכם את הדבר היפה הזה, אל תפספסו אותו. אל תפספסו ואתן משוחררות. בראש חודש ניסן, מוצאי שבת, משתנים בשמיים המלאכים הממונים על תפילתו של האדם. והשפע מתחדש לפי רצונם ותפילתם של כלל ישראל בראש חודש ניסן, שיכולים לפעול שיתנהג עימם הקדוש ברוך הוא בחסד וברחמים. ולכן נאמר החודש הזה לכם, כי הכל לפי תפילתו של האדם. משתנים בשמיים הממונים על מזלו של האדם. הם לא עשו את מלאכתם, הם ישנו כשהם היו צריכים להיות ערים. בגללם קרו לך כל מיני דברים, נפרצו הגדרות סביבך ואת כל כך לא מוגנת, ולקחו אותך בשבי. אנחנו מבקשים שיתחלפו בשמיים המלאכים הממונים על מזלי. And now, listen to that. אומר הקדושת לוי, בראש חודש בתשרי, השם יתברך דן את העולם אם הם אוהבים אותו ויראים ממנו. ובראש חודש ניסן, השם דן את העולם אם הם אוהבים את בני ישראל. ולכן פרעו שעשה רעה לישראל, הלקה אותו הקדוש ברוך הוא בזה החודש. כי החודש הזה לכם, כלומר בשבילכם. ומי שמצער את עם ישראל בחודש הזה, ילקה במכות גדולות. מתאים! איך נהיינו נקמנים. פעם לא הייתי מדברת ככה בחיים, לא הייתי אומרת שלום למקומות המתונפים. עכשיו נהייתי מתונפת גם. בנות שלי, עכשיו אנחנו הולכות לספר לנו סיפור. כ"ה באדר, יום בריאת העולם במחשבה. מה שאומר שהקדוש ברוך הוא עוד לא היה כבול לגבולות הגוף שלך, לגבולות היצר שלך, לגבולות הגיל שלך, כשהקדוש ברוך הוא עוד היה בן חורין, אחר כך כבר לקחת אותו בשבי. אז עכשיו את בת חורין ואת מציירת לך, ואנחנו הולכות לעשות את זה ביחד. כל אחת מציירת לה סיפור משלה, מתארת לה עולם יפה, ולא רק בדברים שלך, בדברים של כל עם ישראל, לראות אותם יוצאים ושמחים, ותחיית המתים, שכל המשפחות השכולות לא יתקע להם גולה בגרון בקטע שהוא היה קורא בהגדה. אתם יודעות כמה הם אומרות לי, אמא, שכחו אותנו, שכחו אותנו? אני מרגישה שיש בזה משהו, כי התקדמנו, כי אנחנו בחטופים, ברוך השם, וזה נורא חשוב. היי, יש פה אנשים שכבר לא מחכים לאף אחד שיחזור. אל תשכחו אותם, עשו. אז תדמיינו ממש הכל, בלי גבולות. קדימה. רגע, הסלון החדש. וואו, איך אני מחכה. מחכה שנפגין
כולנו מתחת לבית שלנו נפגין אהבה, נהיה ביחד כולם בעזרת השם, כל העם הזה, כי תהיה כזאת שמחה ענקית. אסור שנהיה ביחד רק בנחמה ובמלחמה, אנחנו צריכים להיות ביחד גם בגאולה השלמה. ובעזרת השם, אתם יודעות שליל הסדר יוצא במוצאי שבת סעודת מלווה מלכה של דוד מלכה משיחה. אני מחכה לאליהו שיבוא. אוהבת אתכן מלא, שבוע הבא ליל הסדר. תודה לכם, מתוקות, אהבה שלי, שמחה.